ביצה דף חפ"ו, מתחילים בעזרת השם, דף חפ"ו עמוד ב', במשנה למטה. מסופר במשנה במסכת בחורות דף למדה, שהיה פעם ממונה מטעם השלטונות שהסתובב ברחובות של היהודים, והוא שם לב לדבר מאוד מוזר, משונה. הוא ראה כבש זקן מוזנח מסתובב ברחובות, השיער שלו מדולדל, מעורר רחמים. אז הממונה, שקראו לו הקסדור, התחיל להתעניין מה טיבו של הכבש הזה. למה ככה מזניחים אותו? למה לא שוחטים אותו? למה לא אוכלים את הבשר שלו? אמרו לו, הכבש הזה אסור לשחוט אותו. שאל אותם, למה אסור לשחוט את הכבש הזה? זה טרפה, זה נבלה, מה הבעיה בו? אמרו לו, לא, זה בהמה כשרה. הלוואי והיינו יכולים לשחוט אותו. אבל הוא קדוש בקדושת בכור. מה זה קדושת בכור? התורה כותבת, כשנולד ולד ראשון לבהמה טהורה, צריך להקריב אותו קורבן. נותנים אותו לכהן, זה אחד מ-24 מתנות כהונה, ומקריבים אותו קורבן. אבל אין לנו בית מקדש, נחרב בעוונותינו, אי אפשר להקריב את הבכור הזה קורבן. שאל הממונה, אז מה עושים עם הבכורות עכשיו? ממתינים עד שיהיה בהם מום. מה הדין של בכור בעל מום? גם את הבכור הזה נותנים לכהן מתנה, אבל הכהן יכול לשחוט את הבהמה הזאת, לא צריך להקריב אותה קורבן. ממתינים שיהיה בו מום. אמר, אם ככה, למה לא אמרתם קודם? הלך, צרם, עשה מום קבוע באותו בכור, הנה, עכשיו תשחטו אותו. באו לשאול את החכמים, אמרו, בסדר. אמר, אם ככה, יש לכם עוד בכורות, אני יעשה בהם גם כן מום. הלך עשה מומים בכל מיני בכורות, אמרו לו, הם כבר אסורים. למה? אסור להטיל מום בבכור. ואם הטילו בו מום בתוך כוונה להתיר אותו לשחיטה, אז זה לא מתיר אותו בשחיטה. ככה המשנה שמה מספרת. מעשה הזה מכניס אותנו קצת לאווירה, מה זה נקרא בכור? מה זה בכור בזמן הזה? בעצם אנחנו לא רגילים, לא מצויים קורבנות בינינו, אבל יש סוג קורבן שלא מחכה שיקדישו אותו. הוא נולד קדוש בקדושת קורבן, וזה בכור. אם אדם תהיה לו בהמה שמעולם לא נולד לוולד, בהמה טהורה שנולד לוולד ראשון, הוולד הזה יהיה קורבן, מה תעשה איתו? מה תעשה עם הקורבן הזה? אין לך בית מקדש. אם אתה תשחט אותו מחוץ לבית המקדש, הבן אדם יכול להיות חייב קראת כאילו שהוא אכל ביום הכיפורים. זה לא פשוט. בזמננו מה שעושים, עצה מאוד פשוטה, שכשאדם יש לו בהמה שעדיין לא נולד לוולד הראשון, אז הוא עושה שותפות עם נוכרי, והרי בהמת נוכרי, הוולד של הפטור מקדושת בכורה, ואז פותרים שאין קדושת בכור, אבל אם שכחו להקנות לנוכרי, אז הבכור הזה צריך להמתין עד שיהיה בו מעצמו מום. ברגע שיש בבכור הזה מעצמו מום, אתה יכול לשחוט אותו כמו בהמת חולין כמעט. ועל זה עוסק את המשנה שלפנינו. בכור, בזמננו שאי אפשר לשחוט אותו אלא אם כן יש בו מום, שנפל ביום טוב לבור ובעליו חושש אולי הבכור הזה ימות בתוך הבור, מה עושים? רבי יהודה אומר, ירד אחד שהוא מומחה להתבונן במום שיש בבכור. האם המום הזה מוגדר כמום שמתיר את הבכור בשחיטה? כי המום הזה קבוע, הוא לא הולך לעבור? או שזה מום עובר, יעבור יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, המום הזה יירפא, ואז זה לא מתיר את הבכור. צריכים לשלוח מומחה שיבדוק את המום. כמובן שבזמננו אנחנו לא בקיאים לבדוק את המומים. ירד מומחה ויראה. אם המומחה פסק שהבכור הזה יש בו מום קבוע, והוא מותר באכילה, ואנחנו יודעים שמלפני יום טוב כבר היה את המום הזה, ואם כן, הבכור הזה לא היה מוקצה כבר מלפני יום טוב, אז יעלה את הבכור הזה מהבור, וישחוט אותו לכבוד סעודת יום טוב. ואם לאו, אם המומחה קובע שהמום הזה הוא לא קבוע, לא ישחוט, לא ישחוט. כמובן, לפי דעתו של רבי יהודה, גם אם מתברר שהמום הזה הוא קבוע, אבל אם הוא נעשה ביום טוב המום, גם כן לא ישחוט, כי רבי יהודה מחמיר מאוד בדיני מוקצה, ומכיוון שבערב יום טוב הבכור הזה לא היה ראוי לשחיטה, כי הרי לא היה בו עדיין מום, אז הבכור הזה אסור לשחוט אותו באותו היום טוב. רבי שמעון אומר, כל שאין מומו ניכר מבעוד יום, כל שלא נפסק מלפני יום טוב, על המום הזה שיש בבכור, אם יש, שהוא מום קבוע, אין זה מן המוכן. זה אסור ביום טוב. מה שמפתיע, שרבי יהודה, בכל השס, וגם פה, סובר שמחמירים מאוד בדיני מוקצה. ובכל זאת, אם המומחה פוסק שהבכור הזה יש בו מום קבוע, ואנחנו יודעים שהמום הזה היה מלפני יום טוב, אומר רבי יהודה, בכור הזה מותר בשחיטה ביום טוב. הוא לא יהיה מוקצה. ובדיוק רבי שמעון הוא זה שאומר, אל תיתן בכלל למומחה לבדוק האם המום הזה קבוע או לא. אל תיתן למומחה לבדוק. אלא, אם לא בדקו מבעוד יום, אין זה מן המוכן. והבכור הזה יהיה אסור, גם אם יש בו מום קבוע. וזה מפתיע, כי רבי שמעון, בכל השס וגם כאן, מקל בדיני מוקצה, אז למה בכל זאת הוא אוסר? במייקה מפלגי, זה מיד השאלה שהגמרא פותחת בה. במה הוויכוח בין רבי יהודה לבין רבי שמעון? בוודאי שהם לא נחלקו האם הבכור הזה הוא מוקצה, כי מומו לא נבדק מבעוד יום, שזה מה שיסבור רבי שמעון, ואו שנאמר שהוא לא מוקצה, ואפשר לבדוק אותו ביום טוב, שזה מה שיסבור רבי יהודה, כי הרי הדעות שלהם הפוכות לגמרי לעניין מוקצה. רבי יהודה הוא זה שמחמיר, ורבי שמעון הוא זה שמקל. אם נאמר, כמו שבאמת במסקנה אנחנו עתידים לומר, שהוויכוח שלהם ברואין מומין כמפלגי. אנחנו נתבונן טוב, כי באמת זה המסקנה שבזה באמת הוויכוח שלהם. הגמרא מקשה איזושהי קושיה, אבל בסופו של דבר מתרצים אותה. באמת בזה הוויכוח. האם מותר למומחה שמתמחה בענייני מומים? בבהמה, לדעת אם המום הוא קבוע או שהוא עובר. האם הוא יכול לבדוק בבכור ביום טוב? האם המום שלו הוא קבוע או שהמום הוא עובר? בזה הוויכוח. דרבי יהודה סבר, הוא אומר, בכור שנפל לבור, רבי יהודה אומר, ירד מומחה ויראה. אם יש בו מום קבוע, בסדר, יעלה וישחוט. ואם לאו, זה לא מום קבוע, לא ישחוט. למה? כי רואין מומין ביום טוב. מותר למומחה ללכת לתוך הבור עם מגדלת, ולהסתכל, לבדוק טוב את המום, או בלי מגדלת, איך שהוא רוצה, איך שרוב מומחיותו הוא יבדוק. מותר לבדוק ביום טוב. ואם יתברר שהמום הזה, שאנחנו יודעים שהוא כבר היה בערב יום טוב, זה מום קבוע, אז אם כן מתברר שהבכור הזה כבר בערב יום טוב היה מותר, והוא לא מוקצה, ואז אפשר לשחוט אותו. ורבי שמעון סבר, אין רואין מומין ביום טוב. אין רואין מומין ביום טוב. אסור לבדוק את המומין ביום טוב. למה? רש"י מבאר, על פי הסברו של המהר"ם, בעצם יש פה שני טעמים. טעם אחד, למה אסור לראות מומים ביום טוב? כי לפני שקובעים שהמום שיש פה בבחור הוא מום קבוע, אין לנו מה לעשות עם הבחור הזה. ברגע שהמומחה יפסוק שהמום הוא קבוע, הוא תיקן את הבחור הזה. עכשיו אפשר לשחוט אותו. אז משום שזה נראה כמתקן, רבי שמעון אוסר. או הסבר נוסף, כי בזה שהמומחה בא ושוקל את הדין לראות האם המום הזה הוא קבוע או לא, זה נראה כמו דיין שדן דין ביום טוב. חכמים אסרו לדון דינים ביום טוב, לכן זה אסור, וזה הוויכוח. אז שואלת הגמרא, סתם, בסדר, אם זה הוויכוח שלהם, אני מבין טוב את המשנה, יש לי רק הערה קטנה. ולפלגו ברואין מומין דאלמה, שהמשנה תפתח ותאמר, רואין מומין ביום טוב דברי רבי יהודה, רבי שמעון אוסר. מה נכנס פה שהבחור נפל לבור, בלגן, מה הסיפור? למה היית צריך להכניס את הבחור לתוך הבור בשביל זה? מתארת את הגמרא, יש פה חידוש נוסף. זאת אומרת, באמת בזה הוויכוח ביניהם, בין רבי יהודה לבין רבי שמעון. אם רואים מומין ביום טוב שזה דעתו של רבי יהודה, או שלא רואים שזה דעתו של רבי שמעון, אז אתה שואל למה הכנסנו את הבחור לתוך הבור, מה החידוש פה? יש פה עוד חידוש. בחור שנפל לבור הצטריך עלי. סלקא דעתא חמינא, היה עולה בדעתנו, לומר, משום צער בעלי חיים, מסכן הבחור הזו בתוך הבור. אתה חושב על עצמך, אתה רוצה בשר ליום טוב, אבל מה איתו? הוא יכול גם למות כאן בתוך הבור. אולי לערים, תעשה תחבולה, עורמה, ותאמר, אני בוודאי אמצא מום בבחור הזה, ולעסקי, ואז יהיה מותר להעלות אותו מתוך הבור בשביל לבדוק אותו, כי אני יודע בוודאי שנמצא בו מום. וכמו דבריו של רבי יהושע שאומר לעניין שאימא והבן שלה, בהמות כמובן, נפלו לתוך הבור ביום טוב. אז הרי אתה לא יכול להעלות את שניהם לכאורה, כי יש איסור אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, וזה כמובן אותה גם כן. אותה ואת בנה, אותה ואת בנה זה בוודאי, כמו שמובע במסכת חולין בהרחבה. אם זה האמא והוולד, בוודאי שאסור לשחוט אותם באותו יום. אז איך תוציא את שניהם מהבור? אם היית יכול לשחוט אותם, אתה יכול להוציא אותם מהבור על מנת לשחוט אותם ביום טוב. אבל אם לא, זה סתם טרחה שלא לצורך. אז אומר רבי יהושע, יש לי פתרון טוב. הרי את שניהם אתה לא יכול לשחוט כי יש איסור לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד. תוציא אחד מהם. על מנת לשחוט אותו. ואז תאמר, תשמע, זה לא נראה לי. בוא ננסה אולי השני יותר טוב. ואז תוציא את השני, ואז תגיד, בעצם הראשון כבר נראה לי יותר טוב, ואת שניהם הוצאת מהבור, ואז חסכת פוצר בעלי חיים. כך אומר רבי יהושע, זה מותר. ואז היינו חושבים שגם כאן מותר לעשות כזאת תחבולה, לומר, אני בוודאי אמצא מום באותו בחור. בוא נוציא אותו מהבור. כמה שמלן שזה אסור. החכם ירד לתוך הבור, יבדוק, אם ימצא מום קבוע, יוציאו את הבחור מתוך הבור. שואלת הגמרא, אי האחי, אם עיקר החידוש של המשנה, זה שאם לא ידוע לנו שיש לה בחור הזה מום, אסור לנו לעשות איזושהי תחבולה ולהוציא אותו מהבור, על דעת שמן הסתם יש בו מום, אז לא ישחוט? פשוט שאם אין בו מום קבוע, אסור לשחוט אותו. לא יעלה וישחוט מבעלי, שהמשנה תאמר שאסור לעלות את הבכור מהבור, אלא צריך לבדוק אותו בתוך הבור. זה מה שהיה צריך לכתוב במשנה, ומזה שהמשנה כותבת לא ישחוט, אם כן אפשר להוכיח, שהוויכוח הוא לא האם מותר להערים לעשות עורמה ולהוציא אותו מהבור על סמך שמן הסתם יש בו מום, אלא הוויכוח הוא האם מותר לבדוק את המום ביום טוב או לא. אז אם כן, נשאלת השאלה, למה באמת הם לא חולקים מפורש, האם רואים מומים או לא רואים מומים? למה הוויכוח הוא, האם יעלה או לא יעלה את הבכור? מתרצת הגמרא, באמת החידוש הוא, חוץ מזה שיש ויכוח אם רואים מומים ביום טוב או לא רואים מומים ביום טוב, גם אם רואים מומים ביום טוב, אסור להעלות את הבכור מהבור, אלא המומחה צריך לרדת למטה ולבדוק, רק אם יש בו מום יהיה מותר להעלות אותו. ולא צריכה, למה בכל זאת לא כתוב יעלה וישחוט? כי המשנה רצתה לחדש, דאפילו אם הוא עבר ואסקי, אפילו אם הוא עבר על האיסור להעלות את הבכור שלא ידוע לנו שיש בו מום קבוע, והוא כן העלה אותו. בכל זאת, לא ישחוט. סקרא תחמינא לישחטי, היה עולה בדעתנו שברגע שהוא עולה את הבכור, אם אין בו מום מהבור, הוא יכול לשחוט אותו. כמה שמלן שאסור לו, אם אין בו מום, אסור לשחוט אותו. שואת הגמרא, אם אין בו מום, מי בכלל היה מלא בדעתו שמותר לשחוט בכור בלי מום? לישחטי. מה בכלל היה עולה בדעתו שמותר לשחוט? התם הוא, אם הבכור הזה אין בו מום, אף אחד לא מעלה בדעתו שמותר לשחוט אותו ביום טוב מחוץ לבית המקדש. שחיוב קראת לשחוט קודשים מחוץ לבית המקדש. עונה הגמרא לא צריכה, דנפל בי מומה. מדובר פה שנפל בו מום. והכוונה היא כזאת, שהמומחה יכול לרדת לראות אם יש בו מום או אין בו מום. ומדובר פה שיש בו כן מום. ועל זה, אפילו אם נפל בו מום, מכיוון שהמום הזה לא היה בערב יום טוב, אז בתחילת יום טוב הבכור הזה כבר היה מוקצה, כי אין בו מום, הוא תמים, הוא תם, אסור בשחיטה, אז אפילו עכשיו כשיש בו כן מום, אסור לשחוט אותו. ועל זה כתוב, לא ישחוט, אפילו אם הוא עבר ואלה את הבכור, בכל זאת לא ישחוט. שואלת הגמרא, והמוקצה הוא, פשוט שאסור לשחוט אותו, כי הרי הוא אתמול לא היה בו מום, לא הייתה דעתו עליו. זה ברור לנו שלפי רבי יהודה יש איסור מוקצה. אלא מבארת הגמרא את המסקנה. באיזה מקרה רבי יהודה אומר, לא ישחוט. באיזה מקרה אומר רבי יהודה שאם אין מום לא ישחוט? מדובר פה. דנפל בי מום עובר מערב יום טוב. הבכור הזה בערב יום טוב כבר היה בו מום. בלי שום ספק. היה בו מום. אבל המום הזה היה מום עובר. והשתה ביום טוב אבל היא מום קבוע. המום עובר הזה, אולי בגלל הנפילה או משהו אחר, נהיה מום קבוע. ואם כן יש כאן חידוש שבכל זאת אסור לשחוט את הבכור הזה. כי מה עוד את אימא? היה עולה בדעתנו שמכיוון שהיה פה מום עובר מערב יום טוב, דעתי לווי, דעת הבעלים הייתה שאולי המום עובר הזה יתקלקל ויהפוך להיות מום קבוע, ואז כבר דעתו הייתה על הבכור הזה לשחוט אותו ביום טוב מלפני יום טוב ונשחטי, ויהיה מותר לשחוט אותו. כמה שמלן שאם המומחה שהוא בדק את המום, הוא רואה שבערב יום טוב המום הזה היה מום עובר, ורק ביום טוב המום הזה נהיה מום קבוע, ואם כן יוצא שבערב יום טוב הבכור הזה לא היה ראוי לשחיטה, אז לא ישחוט. וגם אם הוא עבר והעלה את הבכור, בכל זאת לא ישחוט. ואם כן, זה הכוונה במשנה. נקרא את הלשון של המשנה אחרי שאנחנו מבינים איך מעמידים את דברי רבי יהודה. בכור שנפל הבור. מדובר פה שהבכור הזה מערב יום טוב היה בו מום. לא בדקנו את המום הזה אם הוא מום קבוע או מום עובר. והבכור הזה נפל לבור. רבי יהודה אומר ירד מומחה ויראה אם יש בו מום קבוע שכבר מערב יום טוב היה קבוע, אז יעלה וישחוט. ואם לאו, אם מתברר שבערב יום טוב המום הזה לא היה קבוע, אלא הוא היה מום עובר ורק ביום טוב הוא נהיה מום קבוע, אז גם הוא מעלה את הבכור, לא ישחוט. למה? כי הוא מוקצה מחמת איסור. עוד הסבר אומר רש"י, כנס על זה שהוא עבר ועלה את הבכור. לעומת זאת, רבי שמעון חולק ואומר, רבי שמעון אומר, אם המום לא היה ניכר מבעוד יום, אין זה מן המוכן, אסור בכלל למומחה ללכת ולבדוק מומים ביום טוב. תנו רבנן ברייתא, בכור תם שנפל לבור. אז לפי ההסבר הראשון ברש"י, מדובר פה במקרה אחר. במשנה מדובר שהבכור הזה היה בעל מום. כאן אנחנו מדברים בברייתא שהבכור היה תם. כשהוא נפל לבור הוא ודאי היה תם. רבי יהודה הנשיא אומר, זה לא רבי יהודה של המשנה, רבי יהודה במשנה זה רבי יהודה בר אילאי, סתם רבי יהודה שבשס. כאן זה רבי הקדוש מסדר השישה סדרי משנה, רבי יהודה הנשיא אומר, ירד מומחה וירא, אפילו שמלפני יום טוב הבכור הזה היה תם בלי מום, וכשנכנס יום טוב הוא היה תם שאסור לשחוט אותו. אנחנו לא אומרים שהוא נהיה מוקצה, כי רבי יהודה בעניין הזה סובר כמו רבי שמעון שמקל בדיני מוקצה. ירד מומחה ויראה, עוד דבר שמקל רבי הקדוש, מותר לראות מומים ביום טוב. אם יש בו מום יעלה וישחוט, ואם לאו, אם אין בו מום אז כמובן לא ישחוט. אמר לו רבי שמעון בן מנסיה, הרי שנינו תלמידים של רבי שמעון בר יוחאי, והרי אמרו בדור הקודם, רבי שמעון בר יוחאי אמר, אין רואים מומים ביום טוב. אז אם כן, צריך להחמיר, איך אתה מתיר? אלא, לפי דבריו של רבי שמעון בר יוחאי, צריך לחלק את דין בחור בעל מום לשלושה מקרים שונים. מקרה ראשון, אם נולד בו מום מערב יום טוב, זאת אומרת שקרוב היה הדבר שהוא כבר מתוקן מערב יום טוב. אז לכן לכתחילה אין מבקרין אותו ביום טוב, אבל בדיעבד אם עבר המומחה ובדק וראה שהמום הזה הוא מום קבוע, הבכור הזה יהיה מותר בשחיטה ביום טוב. למה? כי קרוב הדבר להיות שהוא כבר היה מתוקן מערב יום טוב, היה חסר רק את ראיית המומחה שהמומחה יקבע את זה. מקרה שני, אם בערב יום טוב לא היה בבכור הזה מום, רק נולד בו מום ביום טוב, אז זה רבי שמעון אומר, אין זה מן המוכן. נראה מדברי הברייתא שהכוונה אפילו לא בדיעבד. אז הבכור הזה אסור, כי אם המומחה יבוא ויבדוק אותו, זה נראה שהוא ממש מתקן, בכור ביום טוב. ושבין, יש מקרה שרבי יהודה ורבי שמעון מודים, שאם הבכור נולד ביום טוב, הוא ומומו אימו, והגמרא מעמידה את זה בהמשך, שהדיינים ראו, את הבכור איך שהוא נולד עם המום, שזה מן המוכן. זה לא נראה כמתקן, כי הוא נולד ראוי לשחיטה. הוא מעולם לא היה בחזקת איסור. מה הכוונה שזה מן המוכן? האם אפילו לכתחילה או רק בדיעבד? מביאה הגמרא בזה שתי דעות. דעה ראשונה, דרש רבא בר אבונה, נולד הוא ומומו אמו, מבקרין אותו ביום טוב לכתחילה. לכתחילה. אם הוא נולד עם המום, והדיינים ראו איך הוא נולד עם המום, מותר לכתחילה למומחה לבדוק אותו. אמר לי רב נחמן, אבא, לפי הריאה ועוד, הכוונה לאביו של רב נחמן, תנאי, אם עבר וביקרו בדיעבד מבוקר. ואת אמרת, מבקרין אותו לכתחילה? זאת אומרת שלפי דעתו של אביו של רב נחמן, גם אם הוא נולד עם מום ביום טוב, רק בדיעבד אם בדקו, אז הוא יהיה מותר. אמר אביי, אבל אם תתבונן בדברי הברייתא עצמה, אז כבתי דרבא בר אבונה מסתברא, יותר מסתבר באמת כמו דעתו של רבא בר אבונה, שמותר לכתחילה לבדוק. למה? כי יש כאן שלושה מקרים. מקרה אחד, לכתחילה לא בדיעבד טוב. בדיעבד כשר. מקרה שני אפילו בדיעבד לא כשר. במקרה השלישי, לכאורה, אפילו לכתחילה מותר. כי אם המקרה השלישי רק בדיעבד מותר, למה אתה לא מצרף אותו למקרה הראשון, שגם שם רק בדיעבד מותר? והגמרא מפרטת. כבתי דרב בר אבונה מסתברא, למה? מדקתני תלתא בהוי, מזה שהברייתא מחלקת את ההלכות לשלושה חלקים שונים. קודם כל כתוב שאם נולד בו מום ערב יום טוב, אין מבקרין אותו ביום טוב לפי רבי שמעון. מה אתה מבין? כוונה לכתחילה הוא דלא. הדיעבד שפיר דמי. בדיעבד זה כן בסדר. למה? כי המום כבר היה מערב יום טוב. מקרה שני, אם בערב יום טוב לא היה מום, רק נולד בו מום ביום טוב בעצמו, רבי שמעון אומר אין זה מן המוכן. מה אתה מבין? מה הכוונה? אפילו דיעבד נמי לו. גם בדיעבד, אם אתה תבדוק אותו, אז יהיה איסור לשחוט אותו ביום טוב. והדר תעני, מקרה שלישי, ושבין רבי יהודה ורבי שמעון, שאם נולד ומומו אימו, שזה מן המוכן, מה אתה מבין? אפילו לכתחילה, נמי. מותר לכתחילה למומחה לבדוק אותו ביום טוב, כי אם זה רק בדיעבד, תצרף אותו למקרה הראשון, ששם זה היה בדיעבד. שואלת הגמרא, אבל יש לי עכשיו ברייתא, הוכחה דווקא לאביו של רב נחמן נגד רבא בר אבונה. והכאתא רב הושעיה, הוא הביא ברייתא, אתא והייתא מתנית בידי, שבברייתא הזאת שנו את שתי המקרים הראשונים, בן שנולד בו מום מערב יום טוב. שאז בברייתא אמרנו לכתחילה, אין מבקרין אותו ביום טוב. ובדיעבד, אם עבר ובקרו, מותר, ככה דייקנו. אבל כאן, בברייתא הזאת, מצרפים את המקרה הזה ביחד עם המקרה השני, הוא בן שנולד בו מום ביום טוב, שעל זה אמרנו שאפילו בדיעבד, אם המומחה הלך ובדק ביום טוב, אין זה מהמוכן, כאן מצרפים את שתי המקרים יחד, שתי המקרים הראשונים של הברייתא הקודמת, מצרפים אותם ביחד, וחכמים אומרים, אין זה מן המוכן, כמו שאמר רבי שמעון, וכאן בעצם הם משתמשים עם הלשון, אין זה מן המוכן גם על המקרה הראשון, לא רק על המקרה השני. אז אם כן, אין הבדל ביניהם. ואת שני המקרים בברייתא הזאת שונים, שאסור לבדוק מום של בכור ביום טוב, ואם עבר ובדק, זה לא מועיל, וזה עדיין יהיה אסור גם בדיעבד. אז אם כן, המקרה הראשון, זה לא רק לכתחילה אין בודקים, זה אפילו בדיעבד אם עבר ובדק, אין זה מן המוכן. אז אם כן, כל הדיוק שדייקנו מהברייתא, שמדברים על שלושה מקרים שונים, הדיוק הזה נופל, כי מדברים באמת רק על שני מקרים, כי הרי המקרה הראשון והשני זה בעצם מקרה אחד, זה בעצם הלכה אחת. בשני המקרים הראשונים, אפילו בדיעבד, אם עבר בביקרו, אינו מבוקר, זאת אומרת, אפילו אם המומחה הלך ובדק, זה יהיה אסור ביום טוב, בדיעבד גם. אז אם כן, המקרה האחרון, לכתחילה לא יבדוק, ואם בדק, בדיעבד אפשר לומר שזה יהיה קשר, אבל לא שלכתחילה זה יהיה מותר לבדוק. אז אם כן, מהברייתא הזאת יש הוכחה, כמו אביו של רב נחמן, ואלא קשיח, אבל קשה, על הברייתא הקודמת, הראשונה, ששם כן היה נראה שיש פה שלושה מקרים שונים, והמקרה הראשון מותר רק בדיעבד, המקרה השני אסור אפילו בדיעבד, והמקרה השלישי מותר אפילו לכתחילה. עונה הגמרא, הברייתא היא, עד הבר אוכמי היא, היה איזה חכם אחד שהיה שמו עד הבר אוכמי, שהיה ידוע לחכמי התלמוד, זה משבש וטעני, שהוא לפעמים לא היה מדייק, כשהוא היה שונה ברייתא. אמר רב נחמן בר יצחק, מתניתין, המשנה שלנו, נמי דייקה כמו אביו של רב נחמן. כי במשנה שלנו, קודם כל מגיע רבי יהודה ואומר, בחור שנפל לבור, ירד מומחה ויראה, אם יש בו מום, יעלה את הבחור וישחוט, ואם לאו, לא ישחוט. בא רבי שמעון ואומר לרבי יהודה, קטני, רבי שמעון אומר, כל שאין מומו ניכר מערב יום טוב, אין זה מן המוכן ויהיה אסור ביום טוב. מהי אין מומו ניכר? שלא היה בו מום בכלל בערב יום טוב? אילי מה שאין מומו ניכר כלל? פשיטה. מה הוא בא ואומר לרבי יהודה שאין זה מן המוכן? צריך עליהם. מה הוא צריך לומר דבר כזה לזה שחולק עליו לרבי יהודה? שאם בערב יום טוב לא היה פה מום בכלל, אז יהיה אסור הבחור הזה למשך כל היום טוב? הרי לפי רבי יהודה, ברגע שבערב יום טוב, בכניסת יום טוב, הבכור הזה היה טעם בלי מום, הוא נאסר לכל היום טוב, כי הוא מוקצה, הוא לא היה ראוי בכניסת יום טוב. הרי רבי יהודה מחמיר מאוד בדיני מוקצה. אלא מה? מה רבי שמעון בא לומר לרבי יהודה? מדובר פה שהיה מום בערב יום טוב. רק מה? דלא התחזה לחכם מערב יום טוב. החכם לא בדק את המום הזה עם מום קבוע, עם מום עובר. ועל זה קטעני מיית, המשנה על זה אומרת, אין זה מן המוכן. הכוונה שזה אפילו בדיעבד יהיה אסור. שמע מינה, רואים מפה שאפילו במקרה שהיה מום בערב יום טוב, אם המומחה לא בדק אותו בערב יום טוב, יש לו אותו דין כמו שלא היה מום בכלל בערב יום טוב, והמום נולד ביום טוב עצמו, שאז גם כן זה, שבשני המקרים הבכור הזה יהיה אסור אפילו בדיעבד בשחיטה. באמיני הלל, האמורה מרבה. האם יש מוקצה לחצי שבת או אין מוקצה לחצי שבת? האם דבר שהיה מוקצה לחלק מהשבת נהיה מוקצה לכל השבת, או שיכול להיות שחלק מהשבת הוא יהיה מוקצה וחלק מהשבת הוא לא יהיה מוקצה? אבל בדרך כלל, מה גורם שדבר מסוים יהיה מוקצה? שבכניסת שבת הוא לא היה ראוי. בדרך כלל הוא מוקצה לכל השבת כולה. לכן שואלת הגמרא, באיזה מקרה, מה זאת אומרת? איזה מקרה יש לך שדבר אמור להיות מוקצה לחצי שבת, ואתה אומר, טוב, לא, שכבר יהיה מוקצה לכל השבת? אי חידמי, אידי חזי בין השמשות. זאת אומרת, ניקח דוגמה מצויה. אדם שהיה לו פירות, שהוא העלה אותם לגג שהם יהיו פירות יבשים. עכשיו, הם קצת התחילו להרכיב, הם כבר לא פירות טריים, אז הוא מעלה אותם לגג עד שהם יהיו יבשים לגמרי, ואז הם יהיו ראויים כפירות יבשים. אז אם הם היו ראויים בין מיד בשקיעה של כניסת יום טוב, הם היו יבשים שהם ראויים לאכילה, איחזי, אז הם ראויים והם לא היו מוקצים בכלל, לכל היום טוב הם ראויים. אידה לא איחזי, אם הם רקובים עדיין בכניסת יום טוב, עדיין אחרי השקיעה הם היו רקובים, והם לא ראויים לאכילה, ורק ביום טוב עצמו הם התייבשו לגמרי והם יהיו ראויים לאכילה, אז בוודאי שמכיוון שהם היו מוקצים בזמן של אחרי השקיעה, דבר שמוקצה בתחילת יום טוב נהיה מוקצה לכל היום טוב, אז לא יחזי. לא צריכה, הספק לא היה צריך להסתפק אליה במקרה, די יחזי, שבזמן של השקיעה הפירות היו יבשים לגמרי, והיו ראויים לאכילה. והדר, בשבת ירד גשם, והפירות היבשים התנפחו, ואידחי, עכשיו הם לא ראויים לאכילה. ואחר כך, זרחה השמש, והדר יחזי, עכשיו הם נהיו חזרה יבשים וראויים לאכילה. החצי שבת הם היו אסורים. בזמן שהגשם ניפח אותם, במשך חלק מהשבת או חלק מהיום טוב, הם היו אסורים. מהי? האם מכיוון שבחלק מהזמן הם לא היו ראויים לאכילה, והוא הקצה את דעתו מהם, הם כבר נאסרים גם לחלק השני של שבת, או שברגע שהם חזרו להיות ראויים, ובכניסת השבת או היום טוב הם היו ראויים, אז בסדר, יש זמן מסוים שהם לא היו ראויים, ואז הם היו מוקצים, אבל ברגע שהם חוזרים להיות ראויים, אז הם כבר לא היו מוקצים. מהי? אמר לי, יש מוקצה לחצי שבת, שהם נאסרים לכל השבת. זאת אומרת, אם הוא היה מוקצה חצי שבת, הוא נאסר לכל השבת. שואלת הגמרא, הייתי ויקושיה, ושווין, רבי יהודה ורבי שמעון, שאם הבכור נולד ביום טוב, ומומו אמו, הוא נולד עם המום שלו, שזה מן המוכן, מותר לשחוט את הבכור הזה ביום טוב. והמי, אם מוקצה לחצי יום טוב, הוא מוקצה לכל היום טוב, נימה, נאמר, היי בכור, מי קרה, בהתחלה כשהוא עדיין, לפני שהוא נולד, שהוא היה במי אמו, אם היו שוחטים את אמו, והיו מוצאים אותו בפנים, יש לו דין של בן פקוע, שהוא מותר באכילה ביום טוב. אבי חזי אגב אימי, אחרי ששחטו את האמא, אפשר לאכול גם את העובר שבמאיה. ואפילו שהעובר הזה אמור להיות בכור, אם הוא היה נולד, הדין הוא שבכור מתקדש בקדושת בכור רק מתי שהוא נולד. אבל אם הוא לא נולד, אלא נמצא ברחם אמו, הוא לא מקבל קדושת בכור. אבל לא שחטו את האמא, והוא התייליד לי, והוא נהיה קדוש בקדושת בכור, אבל יש בו מום, אבל החכם עדיין לא ראה את המום, אז בינתיים עד שהחכם יראה את המום, הוא דחוי, אי אפשר לשחוט אותו, התחילי. איתך זה יהיה לחכם, שהחכם אחר כך הולך ובודק את המום, והוא מוצא שזה מום קבוע, ישתרי לי, אז הוא חוזר להיות מותר. אז אם כן, יש לנו פה דוגמה, שבתחילת יום טוב, הבכור הזה היה מותר אגב אמו. ביום טוב שהוא נולד, הוא נאסר כבכור. וכשהוא ניתר על ידי מומחה הוא חוזר להיות מותר, אז אתה רואה שמוקצה לחצי שבת אין לו דין של מוקצה, ובחצי השני של שבת או של יום טוב הוא חוזר להיות מותר. אמר רבי ויתם הרב ספרה, אין מכאן שום ראיה, כי כמו שאמרנו קודם, מדובר פה כגון דיית וידייני אתם. החכם שרואה את המום ישב בזמן שהבכור הזה נולד, ומיד שהוא נולד הוא כבר ראה את המום, זאת אומרת לא היה רגע אחד שהבכור הזה היה אסור. אז אם כן, עד כאן למדנו לשון אחד, שרבה השיב שיש מוקצה לחצי שבת. זאת אומרת, אם חצי מהשבת או היום טוב זה היה מוקצה, זה נשאר מוקצה לכל הזמן, לכל השבת או לכל היום טוב. ואז הקשנו מהמשנה הזאת לעניין בכור, שבהתחלה שהוא היה במי מו הוא היה ראוי, ואחר כך כשהוא נולד הוא נהיה מוקצה לחצי יום טוב, ובכל זאת אתה רואה שבחלק השני של יום טוב הוא נהיה מותר. כן, הגמרא מביאה לשון אחר, איקא דאמרי אמר לי רבא, בדיוק להפך, אין מוקצה לחצי שבת, שברגע שהוא היה מוקצה הוא נאסר, אבל ברגע שהוא כבר לא מוקצה הוא חוזר להיות מותר. ולפי זה דווקא אפשר להוכיח ראיה לרבא, לאמא מסייע לי, שכתוב ושווים שאם נולד ומומו אמו, שזה מן המוכן. והבכור מעיקרה בהתחלה אב החזי אגב אימי, אם היו שוחטים את האימא ומוצאים את הוולד בפנים לפני שהוא נולד, ואולי אין לו קדוש בקדושת בכור, הוא היה מותר באכילה. אית יליד לי, כשהוא נולד הוא התקדש בקדושת בכור, אית חילי, הוא נדחה כי עדיין לא בדקו את המום שלו. אי חזי לחכם, ישתר אלי, אתה רואה שמתי שהוא נראה לחכם, אפילו בתוך אותו יום טוב, הוא לא נשאר מוקצה לכל היום טוב, אלא הוא נהיה מותר. אז יש פה ראיה לרבה, לפי הלשון הזה, שאין מוקצה לחצי שבת, הוא לא נהיה מוקצה בגלל שחצי שבת הוא היה מוקצה, הוא מוקצה מתי שהוא מוקצה, ברגע שהוא כבר בטל ממנו הסיבה שהוא מוקצה, אז הוא כבר נהיה מותר. כמובן, בתנאי שבכניסת השבת או כניסת היום טוב, הוא היה מותר. אז הגמרא דוחה לפי זה את הראיה, אמר רבי, והיא תימה, יש אומרים שאמר את זה רב ספרה, מדובר פה כגון דיית ודיין היתם. שישבו הדיינים, ישב המומחה שם, בשעה שהבכור נולד, והוא ראה את המום, ומיד שהוא נולד הוא ראה שהמום הזה הוא מום קבוע, והוא התיר אותו מיד, זאת אומרת, אפילו רגע אחד הוא לא נאסר, הבכור הזה, ולכן הוא מותר. מנסה הגמרא להוכיח מברייתא, תשמע, היה אוכל בענבים, אוכל ענבים, נשארו לו ענבים, הותיר, ואילן לגג, אמר טוב, שיתייבשו, שיהיו צימוקים, לעשות מהם צימוקים. וכן, אכל בטענים, זהו, הותיר. ואילן לגג, לייבש אותם, לעשות מהם גורגרות, טענים מיובשות. לא יאכל מהן עד שיזמין מבעוד יום. עכשיו, כשיש לו פירות על הגג, שהוא רוצה שהם יתייבשו, אז אם הוא רוצה שיהיה לו אפשרות לאכול מהם ביום טוב או בשבת, הוא צריך לפני יום טוב או לפני שבת להזמין את הפירות האלה שהוא מייעד אותם לאכילה בשבת או ביום טוב. וכן אתה מוצא בכל מיני פירות, בפרסקים ובחבושים ובשאר כל מיני פירות. שבשביל שאדם יוכל לאכול ביום טוב או בשבת מהפירות שהוא העלה לייבוש, הוא צריך להכין אותם מראש בערב יום טוב. היחידה ממתי צריך להזמין אותם מערב יום טוב? אי דחזו, אם בזמן של השקיעה הפירות האלה כבר היו יבשים לגמרי, למה להזמנה? ודאי שדעתו הייתה שיהיה לו אפשרות לאכול מהם אם הם יבשים. אידה לא חזו, אם בכניסת השבת או היום טוב, דיינו בשקיעה, הם עדיין לא היו יבשים, כי יזמין לאומה יאווה. זה כמו שהוא מזמין עצים ואבנים שלא ראויים לאכילה, הם עדיין היו רקובים, הם עדיין לא התייבשו לגמרי. וכי תימה דלא ידי חזו, היא לא חזו? מה תאמר? מדובר פה שהוא לא ידע האם הפירות האלה היו בזמן של השקיעה ראויים או לא ראויים לאכילה, אם הם כבר התייבשו לגמרי, עדיין לא התייבשו לגמרי. והוא מזמין ואומר, אם הם ימצאו בשבת או ביום טוב שהם ראויים והם יבשים לגמרי, אז כבר מעכשיו אני מזמין אותם. אין לי כוח לעלות עכשיו לגג לראות אם הם יבשים. והאמר רב כהנא, מוקצה שיבש. זאת אומרת, גורגרות או צימוקים, שב... ערב השבת או ערב היום טוב, הם כבר היו יבשים לגמרי, והם ראויים לאכילה, אלא, ואין הבעלים מכירים בו. רק שהבעלים לא ידעו אם הוא יבש או לא יבש, אבל מכיוון שבפועל הוא היה יבש, מותר, זה לא מוקצה. אז אם כן, אם בסופו של דבר, האדם יעלה על הגג ויראה שהפירות יבשים, אז הם אמורים להיות מותרים. זאת אומרת, בעצם, אם הפירות היו יבשים בשקיעה, הם אמורים להיות מותרים. אם הם לא היו יבשים בשקיעה, הם אמורים להיות אסורים. אז מה זה משנה אם הוא מזמין או לא מזמין? אלא לב, חייב להיות שמדובר פה לכאורה, דחזו, שבערב שבת הם היו, בשקיעה הם היו יבשים לגמרי. ואחר כך ידחו, דיינו ירד עליהם גשמים למשל, והם התנפחו והם כבר לא ראויים. ועד עריכה הזו, ועכשיו הם חזרו להיות ראויים. והוא הכין מראש בערב שבת והוא אמר, גם אם הם ידחו בשבת או ביום טוב, אני רוצה לאכול מהם אחר כך כשהם יחזרו להיות ראויים. אז אנחנו אומרים שמותר לו לאכול מהם. אבל אם לא, אם הוא לא אמר מערב שבת או מערב יום טוב, שגם אם הם יהיו דחויים באמצע שבת או באמצע יום טוב, הוא מזמין אותם, אם הוא לא אמר את זה מראש, הם יהיו אסורים. והיא אמרת אין מוקצה לחצי שבת, למה לאו הזמנה? אם זה שהם חלק מהזמן בשבת, הם היו מוקצים, זה לא אומר שהם נהיים מוקצים גם אחר כך, למה הוא צריך להכין אותם מראש מערב יום טוב ומערב שבת, שאם חלק מהזמן ביום טוב ובשבת הם יתנפחו ולא יורים לאכילה, בכל זאת הוא מזמין אותם שכשהם כן יהיו ראויים לאכילה, הוא יאכל מהם. דוחה, אז לפני כן, אז רואים מפה אם כן ראיה, שיש מוקצה לחצי שבת. זאת אומרת, אם לא שהוא עומד בערב יום טוב ואומר, או בערב שבת ואומר, הפירות האלה עכשיו יבשים, וכשיכנס שבת הם יהיו עדיין יבשים, גם אם באמצע שבת פתאום ירד גשם והם כבר יתנפחו והם לא יהיו ראויים, אז כשהם יחזרו להתייבש ויהיו ראויים, אני מכין אותם, שאני אוכל לאכול מהם. רק אז הם יהיו ראויים. אבל אם לא, הם יהיו אסורים, אז אתה רואה, שיש מוקצה לחצי שבת. שואלת הגמרא, אלא מה יש מוקצה? כי הזמין לאומה יאווה. אם יש מוקצה לחצי שבת, דיינו, אם בזמן שהתנפחו, הם נהיו מוקצים, והם צריכים להיות מוקצים עכשיו לכל השבת, כי יש מוקצה לחצי שבת, ומוקצה לחצי שבת נהיה מוקצה לכל השבת, אז אם כן, מה זה עוזר שבערב שבת או בערב יום טוב הוא אומר, שגם אם הם התנפחו, והם יהיו מוקצים, הוא רוצה להכין אותם. בפועל הם מוקצים, הם נדחים, עונה הגמרא, לא צריכה, דיחזו ועד ולא ייחזו. מדובר פה במקרה אחר לגמרי, לא קשור בכלל לעניין הזה של מוקצה לחצי שבת. בשקיעה הם היו ככה, אתה יודע, המפונקים לא היו אוכלים כאלה מין צימוקים, הם קצת רקובים, קצת צימוקים כאלה. ראויים ולא ראויים. דיקאין שידחלה, יש כאלה שיש להם פה יפה, כמו שזה נקרא, פיהם יפה, שהם לא בוררים לעצמם דווקא את האוכל הכי מושלם בעולם. הם יאכלו מהצימוקים האלה גם כן. ואיקאין שידלוח, יש אנשים מפונקים שלא יאכלו צימוקים במצב כזה. אז מין, אם בערב יום טוב או ערב שבת, האדם אמר שהוא מזמין את הפירות האלה שיהיה לו אפשרות לאכול מהם בשבת או ביום טוב, גלי דעתי, או גילה דעתו שמבחינתו זה ראוי, ולכן הם לא היו מוקצים. אם לא אזמין, אבל אם הוא לא יחד אותם מערב יום טוב ומערב שבת, לא גלי דעתי, הוא לא גילה דעתו שרוצה לאכול מהם, הם יהיו מוקצים באמת ויעשו לו. אז אם כן, אם פה ראיה לשאלה, אם יש מוקצה לחצי שבת, אין מוקצה לחצי שבת, זה לא קשור. אמר רבי זרע, יש לי בשכה הוכחה אחרת, תשמע. מהמציאות, פולים ועדשים שמבשלים אותם ביום טוב, כל מיני קטניות. דה פולים ועדשים, מעיקרה, תחילת יום טוב, בשקיעה, שהם לא מבושלים, חזו לחוס, אפשר לאכול אותם ככה בקסיסה כשהם חיים. שדינו בגדרה, שהוא שם אותם בסיר ובתחיל לבשל אותם, הם עדיין רותחים והם לא מבושלים להם לגמרי, ידחי להו, הם נדחו, עכשיו הם לא ראויים לאכילה. ולחלק מהשבת, לחצי שבת הם מוקצים. אז מה תגיד? הם מוקצים עכשיו לכל השבת, יש מוקצה לחצי שבת? מה פתאום? גמר בישולי הוא? שמבושלים טוב? כמובן לא מדברים פה על שבת אלא על יום טוב, כי בשבת אסור לבשל, אבל כשנגמר הבישול שלהם חזו להו, חוזרים להיות ראויים, אז אתה רואה שאין מוקצה לחצי שבת, והוא עדין שאין מוקצה לחצי יום טוב. אמר לי אביי, ולתעמיך, מה אתה סובר שדבר שהוא רותח, באמצע הבישול הוא נקרא מוקצה, תקשה לך קדרו דאלמה. כל התבשילים שמבשלים אותם לשבת, תגיד שהם יהיו מוקצים בשבת. דאסתם קדרו דאלמה, כל סיר תיכנס לכל בתי ישראל הכשרים, בבין השמשות של כניסת שבת. תיגש אל הפלטה, או למקום שמבשלים בו את הסירים. תבדוק אם הסירים שם קרים או חמים. סתם קדרות דאלמה בין השמשות של כניסת שבת רותחות הן. אז אם אתה אומר שדבר רותח שהוא לא לגמרי מוכן, הוא מוקצה לכל היום, ולא תאכלינן מנהיו. הרי פה זה לא הנידון פה של מוקצה לחצי שבת. פה הוא אמור להיות מוקצה. אם באמת בשלב הזה שהתבשיל הוא רותח, הוא נקרא מוקצה, אז אם זה היה מוקצה בזמן של השקיעה, הוא צריך להיות מוקצה לכל היום. זה אין ויכוח. והם רותחות הקדרות בזמן של השקיעה. למה אתה לא אומר שהם מוקצים? כל הנידון שלנו, כשדבר היה ראוי בכניסת שבת, או בכניסת היום טוב, ובאמצע היום, השבת או היום טוב, הוא נדחה. האם אנחנו אומרים שהוא נשאר מוקצה או לא? אבל אם בזמן של השקיעה הוא היה מוקצה, אז בוודאי שהוא מוקצה לכל היום. למה אנחנו פה לא אומרים על כל הקדרות שהם יהיו מוקצים? אלא כל דבר שגמרו בידי אדם, שהאדם הוא זה שמסיים, יכול להשלים את הפעולה שלו, לא קם מבעיה לנו, זה אין לנו ספק. בוודאי שהוא לא מוקצה, כי הבן אדם יכול לקרר את הקדרה, הוא לא מסיח דעת ממנה. אז זה לא מוקצה. כי כמי בא אלה, מתי הספק שלנו אם יש מוקצה לחצי שבת או לא? גמרו בידי שמיים. שהשמש היא זאת שתקבע אם הצימוקים האלה יהיו יבשים כמו שצריך ויהיו ראויים לאכילה. והגשם הוא זה שיקבע אם הם לא יהיו ראויים לאכילה על ידי שירת גשם. אין לו דרך לתקן אותם. עכשיו, אם בזמן שבין השמשות הצימוקים האלה לא היו עדיין יבשים, והם היו מוקצים, בוודאי שהם אסורים לכל היום. כל השאלה היא, בזמן שהם היו, בזמן בין השמשות, הם היו צימוקים טובים, ראויים לאכילה. ואחר כך באמצע השבת או היום טוב, ירד גשם והם התנפחו. ואז הם נהיו מוקצים. האם יש מוקצה לחצי שבת והם יהיו מוקצים לכל השבת? או שאין מוקצה לחצי שבת ואחר כך כשהם יהיו ראויים הם יהיו מותרים? הספק הזה באמת נשאר, הגמרא לא מכריעה בשאלה הזאת. ועד כאן דף חף וב.